נדרים, דף פי גימל, מתחילים בעזרת השם, דף פי בית עמוד בית, שתי שורות מלמטה, במילה אי טבעי. מסופר בתוספתא, מסכת נזיר, פרק גימל הלכה וו. כשהיה מגיע רבי עקיבא לדבר זה, היה בוכה. רבי עקיבא היה בוכה כשהיה מגיע לדבר זה. לאיזה דבר? לדברי המשנה במסכת נזיר דף חף גימל. שהגמרא מביאה כאן להקשות על רבי יוחנן, שמתווכח עם שמואל, על מקרה של אישה שנדרה נדר, היא אוסרת על עצמה לאכול שתי כיכרות לחם. בעלה שומע שהיא נדרה את הנדר הזה, שואל אותה, תגידי גברת, התורה נותנת לי כוח לבטל, להפר חלק מהנדרים שלך, בתנאים מסוימים, אני רק רוצה לדעת, האם זה סוג נדר שאני יכול לבטל אותו, להפר אותו, כשאני אומר לך הנדר הזה הרי זה מופר? בשביל זה אני צריך לדעת. האם כשאת נמנעת מלאכול את שתי הכיכרות לחם האלה, יש לך מזה צער? יש לך מזה עינוי נפש? והיא אומרת לו, תשמע בעלי היקר, אני מאוד שמחה שאתה מתעניין ורוצה לעזור לי. ואני אומר לך את האמת, יש כאן כיכר לחם אחת שקניתי אותה במאפייה משובחת. רק להריח מהכיכר הלחם הזאת, תריח. רק תריח ממנה, מה זה? משובח מאוד, מאוד משובח. ודאי שאם אני לא יוכל לאכול מהכיכר הלחם הזאת, יהיה לי מזה צער. אבל הכיכר הלחם השנייה, אל תריח, כדי שלא יהיה לך מזה נזק. זה מלפני שבוע כבר, זה משהו עם עובש. אין לי שום צער מזה שאני לא יוכל מזה. עד רבה, אולי שמחה. אין לי עינוי נפש מזה שנדרתי לא לאכול מהכיכר הזאת השנייה. אומר לה הבעל, רגע, אז מה אני עושה עכשיו? אני יכול לבטל, להפר לך נדרים שיש בהם עינוי נפש. אבל כאן, על כיכר לחם אחת, יש לך עינוי נפש אם לא תוכלי. הכיכר הלחם השנייה, לא. אז אם כן, מה אני עושה? לבטל את הנדר, לא לבטל את הנדר? נלך לשאול את הרב. אם הוא הולך לשאול את שמואל, יאמר לו שמואל, מתוך שמפר למטענה, מפר לשאינה מטענה. אתה יכול להפר לה את הנדר על שתי הכיכרות. אתה יכול להפר לה על הכיכר שהיא אוהבת וזה יהיה לה צער אם לא תאכל ממנו. וממילא כבר אתה יכול להפר לה את הנדר כולו, גם את החלק השני על הכיכר שממנו אין לה עינוי. אבל אם הבעל ילך לשאול את רבי יוחנן שם בארץ ישראל, רבי יוחנן יאמר לו, מפר למטענה. אתה יכול להפר לו רק על החלק שהיא נדרה על הכיכר שיש לה עינוי נפש אם לא תאכל ממנו. אבל אתה לא יכול להפר לה את הנדר על הכיכר השנייה. שממנה אין לה עינוי נפש. אז על דברי רבי יוחנן האלה, הגמרא מביאה קושייה ממשנה, אותה משנה במסכת נזיר, שכשרבי עקיבא הגיע לדבר הזה היה בוכה. נראה אם אנחנו בעצמנו נבין מה יש כאן לבכות. משנה אומרת כך, האישה שנדרה לא משתי כיכרות לחם, אלא נדרה בנזיר, היא הופכת להיות נזירה. מה כולל הנדר הזה של נזירות, שבכל התקופה שמקבלת על עצמה להיות נזירה, היא נאסרת להתעמל למתים, היא נאסרת לאכול או לשתות כל מה שיוצא מגפן היין, והיא נאסרת להתגלח או להסתפר. והיא עברה על הנדר שלה, והייתה שותה יין ומתמה למתים, הרי זה לוקה. הרי זו לוקה, על מה היא לוקה? שהיא עברה לה לא תעשה שנזיר אסור לו לשתות יין ולהתעמל למתים, היא סופגת את 40 מלכות. אבל אם הפר לה בעלה את הנדר שהיא נדרה בנזיר, והיא בכלל לא ידעה שהפר לה, והיא הייתה שותה יין ומתאמה למתים במזיד, אינה סופגת את ה-40, כי משהו הפר את נדרה, ביטל את הנזירות, והיא לא אמרה על האיסור. יש פה משהו לבכות? לכאורה לא, אבל רבי עקיבא היה בוכה על המשנה הזאת. מה יש לבכות? כי הפסוק אומר על אישה שנדרה נדר ובעלה הפר את הנדר, אישה, האיש שלה, בעלה, הפרם, ובכל זאת אומרת התורה, והשם יסלח לה. היא צריכה סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא. אף על פי שהיא בכלל לא עברה על איסור. היא התכוונה לעבור על איסור. במחשבה היא רצתה לעשות איסור, כי במחשבה היא ידעה שהיא קיבלה על עצמה להיות נזירה, והיא שותה יין מטעמה למתים. אף על פי שכבר ויטלו את הנדר הזה, היא לא נזירה, מותר לה לשתות יין, מותר לה להתאמל למתים, אבל היא לא ידעה מזה. לכן והשם יסלח לה, היא צריכה סליחה מהקדוש ברוך הוא, היא צריכה שהקדוש ברוך הוא יסלח לה על זה. בחר רבי עקיבא ואמר, ומה נתכוון לעלות בידו בשר חזיר? רשע! רשע מרושע! לוקח בשר של חזיר ורוצה לאכול ממנו. עובר על איסור חמור, והוא לא ידע, עלה בידו בשר תלה, בשר של תלה, בשר כשר, ואכלו. מה זה דומה? לאישה ששותה יין, היא חושבת שזה כמו בשר חזיר, היא חושבת שהיא נזירה ואסור לה לשתות יין, והיא באה ושותה יין. ובסוף התברר שהיא בכלל לא נזירה, כי בעלה הפר לה את הנדר. היא נמצא שהיא שתתה כמו דבר שהוא בשר תלה. בכל זאת אומרת התורה, והשם יסלח לה, היא צריכה שהקדוש ברוך הוא יסלח לה, צריך סליחה, כפרה וסליחה. אומר רבי עקיבא, תראה עד כמה עומק הדין. אפילו על, על חטא במחשבה, שבמעשה בעצם לא היה פה שום חטא, צריך סליחה. הוא מתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה שצריך כפרה וסליחה. טוב, זה בכל אופן דבר של חיזוק, לדעת עד כמה צריך לברוח מהחטא ולרדוף אחרי מצוות ומעשים טובים. בכל אופן אנחנו מוצאים כאן שאישה נדרה שהיא רוצה להיות נזירה, ובעלה הפר לה את הנזירות. עכשיו, להיות נזיר זה לא רק דברים של עינוי נפש. יש חלקים בנזיר שזה לא כל כך עינוי נפש. מה קרה? לאכול גרעינים של ענבים או קליפות של ענבים זה תענוג כזה גדול שלהימנע מזה זה עינוי נפש? ודאי שלא. אבל נזיר אסור לו לאכול גרעינים של ענבים, אסור לו לאכול קליפות של ענבים. וכשהיא נודרת להיות נזירה, זה הכל כלול. זה כלול לא לשתות יין משובח, או ענבים מוסקת, ענבים משובחים, אבל זה גם כולל לא לאכול דברים שבכלל לא ערבים לחך, שאין מהם שום עינוי נפש מלהימנע מהם. ואם כן, אם אמרת שהבעל מפר רק לחלק שבו היא מתענה שיש בו עינוי נפש, כך אומר רבי יוחנן, ואינו מפר לחלק שבו אינה מתענה, אז קשה דברי המשנה. למה כשבעלה מפר לה נזירות, היא לא מקבלת מלכות? שמה, דילמה, רק מן איסור שתיית יין, שממנו דאית לה צרה, יש לה צר מלהימנע מזה, על זה יפר לה, על זה הבעל יכול להפר לה, ולכן הוא יפר לה. ולעומת זאת, מן אכילת חרצן, הגרעין של הענבים, איזה תענוג יש בזה? כלום. ומן האכילה של הזג, שזה הקליפה של הענבים, לפי דעה אחת, לא הפר לה, על זה הוא לא יכול להפר לה, כי אין בזה שום עינוי נפש להימנע מלאכול את זה. דלא אית לצרה, אין לה מזה שום עינוי נפש מזה שנמנעת מלאכול את הגרעינים או את הקליפות של הענבים. ועל זה תספוג את ה-40 אם תאכל חרצן או זג, ומהמשנה משמע שלא לוקל כלום מאיסורי נזיר, כמו דבריו של שמואל שאמר שמתוך שהוא מפר את החלק שיש לה בו עינוי נפש, הוא יכול גם להפר את החלק שבו אין לה עינוי נפש, וקשה על רבי יוחנן. דוחה הגמרא, אמר רבי יוסף, מנדר של נזירות אי אפשר להוכיח לשאר הנדרים, כי בנזירות יש דין מיוחד, אין נזירות לחצאין, אי אפשר לקבל נזירות רק על האיסור של שתיית יין ולא על אכילת גרעינים וקליפות של ענבים. וכיוון שהתורה אומרת אישה בעלה יפהירנו, יכול להפר לבטל את הנדר שלה, אז הוא יכול להפר את כל הנדר של הנזירות. ומילא ההפרה של הנזירות חלה גם על החלק של הגרעינים והקליפות של הענבים, ולכן היא לא מקבלת מלכות. אבל בשאר הנדרים יכול להיות שהבעל יכול להפר רק את החלק שיש בו עינוי נפש אם היא תימנע ממנו, ולא את החלק שאין בו עינוי נפש, כמו דבריו של רבי יוחנן. אמר לאביי לרב יוסף, אתה אמרת שלוש מילים, אין נזירות לחצאין. משמע שאי אפשר לקבל נזירות אם היא לא שלמה. אתה לא יכול להיות נזיר רק להימנע מלאכול זג או חרצן, אבל יהיה מותח לשתות יין. הקורבן לחצי נזירות איקה, וכי שייך נזירות למחצית מהזמן, ואם אישה קיבלה על עצמה נזירות ל-30 יום, ובעלה הפר לה את זה אחרי 15 יום, היא תביא קורבן על אותם 15 יום שהייתה בהם נזירה, לא ייתכן לומר ככה, כי הרי התורה מחייבת קורבן רק אם היא הייתה נזירה בכל ה-30 יום, היא צריכה להביא את הקורבנות של הנזירות. אלא, בגלל הקושייה הזאת אמר אביי, לא רק שאין נזירות לחצאין, אלא ואין גם קורבן לחצאין, לא שייכת נזירות רק לגבי חלק מייסורי נזיר. כמו למשל, אכילת גרעינים של ענבים, אדם לא יכול להיות נזיר לעניין זה שהוא לא יאכל גרעינים של ענבים, אבל הוא כן יאכל לשתות יין, כמו דבריו של רב יוסף, אבל גם אי אפשר להיות נזיר להתחייב קורבן על חצי הנזירות. לכן אם בעלה הפר לה אחרי 15 יום, אפילו שהנזירות מתבטלת רק על ה-15 יום הבאים, אם היא קיבלה על עצמה נזירות ל-30 יום, האישה לא מביאה קורבן על ה-15 יום שהיא כן הייתה נזירה, כיוון שהתורה לא אמרה להביא קורבן על חצי מהנזירות, אלא רק על הנזירות כולה. מקשה הגמרא על אביי מברייתא, מיטיבי, האישה שנדרה והיא קיבלה על עצמה נזירות, והיא נטמאה בתוך ימי הנזירות. נזיר אסור לו להתאמה למתים. אם הוא כן נטמא למתים בימי הנזירות שלו, הוא צריך להביא 3 קורבנות. קורבן אשם, קורבן חטאת וקורבן עולה. היא הפרישה באמת את בהמתה לקורבן אשם, ואחר כך ביטל והפר לבעלה את נזירותה, היא כבר מביאה רק את חטאת העוף, והיא לא, אינה מביאה עולת העוף, וגם את הבהמה שהיא הפרישה לאשם. וקשה על דבריו של אביי, אם אמרת שאין מביאים קורבן לחצי מימי הנזירות, אמאי, למה היא מביאה קורבן חטאת העוף? הרי הבעל ביטל את הנזירות שלה לפני שהסתיימו ימי הנזירות. צריכה להיות פתורה גם מהקורבן של חטאת העוף. דוחה הגמרא, ואל אמאי, איך אתה רוצה ללמוד את הברייתא? נאמר, שאתה רוצה לומר לא כמו אביי. אתה רוצה לומר שיש קורבן, קורבנות נזירות גם על חצי נזירות. אז אם ככה מתורצת הברייתא, מה, יש קורבן לחצי נזירות ולכן היא מביאה חטאת העוף? למה היא מביאה רק חטאת העוף? מה עם שאר קורבנות נזיר? בסדר, לא נדבר כרגע על קורבן של נזיר תמה. בוא נדבר, הרי נזיר שנטמע מביא קורבנות של נזיר תמה. מביא אשם, חטאת העוף, עולת העוף, בסדר. אחרי זה הם סיימו את העניין של הטומאה בימי הנזירות. מתחילים שוב פעם למנות ימי נזירות בתארה, ואז מביאים קורבנות כשמסיימים את ימי הנזירות, בלי קשר לתומה. צריך להביא 3 קורבנות. אתה אומר שיש קורבן לחצי נזירות? 3 בימות בעילי תויי. לא חטאת העוף, עולת העוף. עזוב, זה קשור לנזיר תמה. בוא נדבר על סיום ימי הנזירות. אם יש קורבן לחצי נזירות, זאת אומרת, אם הבא לפר לה את הנזירות באמצע שהיא מונה ימי נזירות, היא צריכה להביא גם קורבנות נזיר. 3 בימות באי להיטויה, היא צריכה וחייבת להביא 3 קורבנות, כמו כל נזיר שסיים את ימי נזירותו, קורבן חטאת, קורבן עולה וקורבן שלמים, וזה היא תצטרך להביא בסוף ימי הנזירות, וכעת כשהיא נטמאה היא תצטרך להביא את שאר הקורבנות של נזיר תמה, לא רק חטאת העוף, אלא גם אשם וגם עולת העוף. אז הברייתא הזאת לא מובנת לכאורה, לא רק לפי אביי, אלא בכלל, גם אם אנחנו אומרים יש קורבן לחצי נזירות, אלא לעולם אפשר לומר גם כמו אביי שאין קורבן לחצי נזירות ולכן היא לא מביאה אשם ועולה. ומה הסיבה שחטאת העוף דמטיה? למה היא צריכה להביא חטאת העוף? משום דחטאת העוף זה משהו נדיר מאוד בכל רשימת הקורבנות, חטאת העוף. יש בו משהו מאוד מאוד נדיר. שהיא באה על הספק. כשיש ספק אם חייבים להביא קורבן, יש מקרים שמביאים חטאת העוף לקורבן. יש מקרים כאלה. ואם כן, מכיוון שמקלים בחטאת העוף, לכן אפשר להביא את זה גם על חצי נזירות. אבל על שאר, את שאר הקורבנות אי אפשר להביא, אלא על נזירות שלמה. בכל מקרה, למדנו ויכוח בין שמואל לבין רבי יוחנן, כשאישה נדרה לאסור על עצמה שתי כיכרות, אחת יש בה עינוי אם היא לא תאכל, והשני אין בה עינוי אם היא לא תאכל. ויש ויכוח שמואל סובר שמפר לה על הכל, מתוך שמפר לה על מה שמתענה, על הכיכר שיש בה עינוי נפש, אם היא לא תאכל ממנו, יכול להפר לה גם על הכיכר השני. ורבי יוחנן אומר לו, מפר רק את החלק שיש לו בה, שיש בו עינוי נפש. שואלת הגמרא לרבי יוחנן, הייתי ואי, הברייתא אומרת, האישה שנדרה בנזיר, ובתוך ימי הנזירות היא נתמת, למת. אז היא צריכה להביא, כמו שאמרנו, חטאת העוף, עולת העוף, קורבן אשם, נזיר טמא. ואחר כך, אחרי שהיא נתמת, אפר לבעלה את כל הנזירות. מביאה חטאת העוף, כמו שאמרנו, שהדין שלו קל, והוא בא אפילו על הספק, לכן הוא בא גם כן על חצי נזירות, ואין מביאה עולת העוף, כיוון שלא הייתה כאן נזירות שלמה, ואין קורבן לחצי נזירות. ואם אמרת, כמו דברי רבי יוחנן, שהבעל מפר רק למתענאה, רק על החלק שיש בו עינוי, נפש, ואין מפר לשאין מתענה, את החלק שאין בו עינוי נפש, הוא לא יכול להפר לה. אם כן קשה, דילמה, אולי מאיסור שתיית יין, שלהימנע מזה, איתלה צערה, יש לה בזה צער, אז על זה בעלה הפר לה. אבל מאיסור תומת מת, דלת לצערה, לכאורה אין לה צער בזה שאסור לה להתאמה למתים. אולי על זה בעלה לא יכול להפר לה, לא הפר, ולכן לא הפר לה. וכיוון שגם אחרי שהוא הפר לה, היא נשארת נזירה לעניין איסור להתאמה למתים, והיא חייבת להשלים את הנזירות הזאת, למה הברייתא אומרת שאם היא נטמאה, היא מביאה רק חטאת העוף? אם היא נחשבת נזירה, היא צריכה להביא את שאר הקורבנות גם? עולת העוף, והשם נזיר טמא. מתרצת הגמרא, אמרי, גם איסור תומת מת נמי, גם כן איתלה צערה, יש לה צער אם אסור לה להתאמה למתים. דכתיב אומר שלמה המלך החכם מכל האדם בספר קהלת פרק זין פסוק ב', טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משתה. באשר בית אבל הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו מה שצריך לתת אל ליבו. ואם כן יש מעלה בזה שנטמאים למת, כי החי יכול ליתן אל ליבו, מה הוא ייתן אל ליבו? אומר רבי מאיר, אדם שרגיל להספיד אחרים, להספוד, זוכה שאחרי שהוא יסתלק מן העולם, יספדון לי, יספידו עליו. די יבכון, אדם שבוכה על אחרים שמתים, יבכון לי, הוא יזכה שאחרים יבכו עליו כשהוא ימות. די יקבר, מי שיעסוק בקבורת אחרים, יקברו נאי, יזכה שאחרים יעסקו בקבורתו. אז האישה שנדרה נזירות והיא נאסרת לטמא למתים, כדי לקבור אותם יש לה בזה עינוי נפש, כי אחרים לא יתעסקו בקבורתה כשהיא תמות. ובגלל זה הבעל יכול לאפר לה גם את החלק הזה בנזירות שהיא אוסרת על עצמה להתאמה למתים. אומרת המשנה, אישה שנדרה שיעשר עליה כמו קורבן מה שאני נהנית לבריות. היא אוסרת על עצמה ליהנות מכל הבריות. יש לך עינוי נפש גדול מזה? אומר רבי יוסי, ככה רן מברש לפי דעת רבי יוסי, כמו שהגמרה בדף פי ב' אמרה שכל המשניות שנשנו סתם משנה זה, זה דברי רבי יוסי בפרק שלנו. אף על פי כן, זה לא עינוי נפש, ובעלה אינו יכול להפר לה. ויכולה היא ליהנות במתנות עניים שנותנים בשדה, שזה הפקר. איזה מתנות עניים? מתנה ראשונה, לקט. שבאים לסוף את התבואה מהשדה, אם השאירו שיבולת אחת שלא לקחו אותה, אסור לחזור ולקחת אותה, אלא משאירים אותה לעני. שכחה, אם כבר אספו אמרים של קשרו קבוצות של תבואה, וחבילה אחת, כשבאים לאסוף את כל החבילות, חבילה אחת שכחו בשדה, אסור לחזור ולקחת את החבילה הזאת, צריכים להשאיר את החבילה לעניים. ובפאה, שצריכים להשאיר בשדה קצת, שלא קוצרים ומשאירים לעניים, וזה הפקר. עוד אומרת המשנה, כל אדם שנדר כמו קורבן יהיה ההנאה ממני, על הכהנים והלוויים שהם לא יהיו נהנים לי. הוא אוסר על הכהנים והלוויים שלא יוכלו ליהנות ממנו. אף על פי כן, הכהנים והלוויים אמנם לא יכולים ליהנות סתם מדברים שלו, אבל יתלו תרומה גדולה שנותנים לכהנים, ומעשה ראשון שנותנים ללוויים על כורחו. הם לא נאסרים בזה. אבל אם הוא אמר על כהנים מסוימים, כהנים אלו, או הלוויים מסוימים, לוויים אלו נהנים לי, האיסור כן חל על אותם כהנים או אותם לוויים, והם אסור להם לקחת ממנו תרומות או מעשרות, אלא יתלו את התרומות והמעשרות שלו כהנים או לוויים אחרים. בתחילת המשנה למדנו שהיא מאוסרת על עצמה ליהנות מהבריות, הבעל לא יכול להפר לה. על מה? רואים מכאן שאפשר דמיטז נמידילי, מותר לה לקבל את המזונות שלה מבעלה. וזה לא נחשב עינוי נפש. כשהיא אומרת שהיא לא תהנה מהבריות, היא לא מתכוונת על בעלה. בכלל, דבעל לאו בכלל בריות הוא. הוא לא כלול, כשאישה אומרת שהיא לא תהנה מהבריות, היא לא מתכוונת על בעלה. הוא לא כלול בהם. ולכן ממנו יהיה מותר לה ליהנות. אם כן, אם הסעיפה, תאמר לי את ההמשך של המשנה. האישה הזאת יכולה ליהנות בלקט, שכחה ופאה, שלוש מתנות עניים. משמע, אבל הדברים של הבעל, לא, אין לה רשות, לא אחלה, כי הוא משמע שהוא נכלל בכלל הבריות. על מה הבעל בכלל בריות הוא, וממנו גם אסור לה ליהנות. מתרץ את הגמרה על זה כמה תירוצים. תירוץ ראשון אמר הוא לה, לעולם אפשר לומר שכשאומרת בריות, היא לא מתכוונת על בעלה. לעולם לאו בכלל בריות הוא, כמו שמשמע מתחילת המשנה. שלכן ממנו היא מותרת בהנאה, ולכן זה לא נחשב מדרי עינוי נפש בזה שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהבריות, כי היא יכולה ליהנות מבעלה. אם תשאל למה כתוב שהיא יכולה לקחת מתנות עניים, משמע שמבעלה אסור לה לקחת. זה לא נכון, אלא באמת גם ממנו היא יכולה לקחת וליהנות. ויש עוד טעם למה הוא לא יכול להפר לה, כי זה לא עינוי נפש. למה אין יכול להפר לה? כי גם אם הוא עני והוא לא יכול לפרנס אותה משלו, בנדר שלה אין עינוי נפש, מפני שהיא יכולה ליהנות בלקט, שכחה ופאה, שאר מתנות עניים. תירוץ שני, רבא אמר, לעולם, העיקר זה כמו מה שמשמע בסוף המשנה, שכשהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהבריות, זה כולל גם שאסור לה ליהנות מבעלה, כי בעל בכלל בריות הוא. מה שכתוב בסיפה, שהיא יכולה ליהנות מלקט, שכחה ופאה, זה באמת הטעם לתחילת המשנה. מה הטעם כאמר? החלק השני של המשנה זה הסבר לחלק הראשון. מה הטעם שכשהיא נודרת שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהבריות, הבעל אינו יכול להפר לה? הרי אסור לה ליהנות אפילו ממנו, אז ממי היא תהנה? מפני שהיא יכולה ליהנות בלקט, שכחה ופאה, אז אין בזה עינוי נפש. תירוץ שלישי, רב נחמן אמר, לעולם, כמו שהבנו מהדיוק בתחילת המשנה, שהיא אוסרת על עצמה מהבריות זה לא עינוי נפש, כי היא יכולה ליהנות מבעלה, בעל לאו בכלל בריות הוא. ומה שכתוב בסוף המשנה שיכולה ליהנות במתנות עניים, זה לא טעם, אלא אחי קטן היא. זה מה שהכוונה של המשך המשנה, שאוסרת על עצמה ליהנות מהבריות, אפילו שמבעלה מותר לה ליהנות. בכל זאת, אם היא נתגרשה מבעלה, ואז היא נאסרת גם על בעלה, כי באותו זמן שהיא גרושה ממנו הוא נכלל בכלל הבריות, שממנו היא אסורה בענה, ואז היא יכולה ליהנות רק בלקט, שכחה ופאה. עד כאן דף פי ג'.